שלום לפרלמנט של קווינס. אני רוצה היום לדבר על אחד המידות החשובות שלנו, אחד התכונות אופי החשובות שיש לאדם, שאנחנו צריכים למתן אותה ולרסן אותה. זה כמובן תכונת האופי שנקראת הכעס. מאוד חשוב ללמוד על הכעס. אנחנו עושה היום שיעור קצר, אבל זה מאוד מאוד חשוב ללמוד על הכעס, ובכלל ללמוד על תכונות אופי. ככה אנחנו נדע לטפל בזה. זאת אומרת, כל אחד יש לו איזשהו מידה קטנה של כעס, כל אחד מדי פעם יוצא מהכלים, אבל אנחנו צריכים לדעת איך פחות לעשות את זה, כמה שפחות, להגביל את זה אפילו למידה של אפס. ואיך אנחנו מגילים את הנשמה, את הנפש שלנו, לעבוד על המידות? פשוט תוך כדי לימודים. אם אנחנו בני מלך, מלך זה ראשי תיבות מוח לב כליות. זאת אומרת, המוח צריך להיות שליט על הלב, זה מאוד מאוד חשוב. אז אם תוך כדי לימודים, שנדע מה הכעס, מה גורם לכעס, מה זה עושה, מה התוצאות לוואי וכן הלאה, אז המוח ילמד על זה, ובעזרת השם יוכל להעביר לנו ללב, אני אהיה בני מלכים ולא למח, שהלב שליט על המוח, לב, מוח, כליות. כליות זה כמובן מה שמוציאים החוצה. אז את השיעור אני רוצה לחלק היום לשלושה חלקים, או שלוש, אני לא יודע. קודם כל, נעשה, נקרא את איגרת הרמב"ן, אחרי זה נקרא מתוך הספר של הרב שניאור אשכנזי, 14 כוסות תה בשבוע על הכעס, ואחרי זה כמובן שאלות ותשובות. אז בוא נתחיל. כמו שאמרנו, קודם כל אני רוצה לדבר על איגרת הרמב"ן. איגרת הרמב"ן מורה לנו לשלבים בצמיחה אישית, מריסון הכעס דרך רכישת ענווה ועד ליצירת קשר עמוק עם אלוקים. המתכון מתחיל בעצה, קודם כל, זה לדבר בנחת. פשוט לא להרים את הכל. שלוט בכך, ועסק שליטה בכך, ועסק שליטה בעצמך. זה כמובן מבצע לא פשוט לעשות כזה דבר, אבל איגרת הרמב"ן באמת במהלך, היא קיימת, לא יודע, מאות שנים, הוכיחה את עצמה כיעילה מאוד לרבים. אחד העצות הראשונות באיגרת היא, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצא מן הכעס, שהיא מידה רעה להכתיב לאדם. פירושים רבים, כמו שאמר, נכתבו על איגרת הרמב״ם, אבל את זאת, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, מבררים כך, כל דבריך, המילה כל, למה יש פה הדגשה על הכל? כי מטרתה לרבות, כי גם דיבור של תוכחה, וביקורת צריך להיות בנחת לכל אדם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להעביר ביקורת על מישהו, זה תמיד צריך להיות בנחת. וגם אם מישהו מדבר איתך, צועק עליך ומשתולל עליך, גם איתו אתה צריך באותו מטבע, לכל אדם ובכל עת, כן? להיות סובלני. לא לענות אם מישהו צועק עליך, העצה הכי טובה היא לא לענות. זה מאוד מאוד קשה, לנשוך שפתיים, אבל זה באמת יעזור לצאת ממצבים הרבה. אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף של האיגרת. בסוף של האיגרת אומר ככה, תקרא את האיגרת הזאת פעם אחת בשבוע, ולא תפחת, לקיימה ולכת בתמיד, אחר השם יתברך, למען תצליח בכל דרכיך, ותזכה לעולם הבא, הצפון לצדיקים. ובכל יום שתקראנה, יענוך מן השמיים, כאשר יעלה על יבך לשאול עד עולם אמן צלע. זאת אומרת, לקרוא את האיגרת לפחות פעם בשבוע, זה העצה של הרמב"ן לנו. אז בואו נתחיל. סעיף אחד, קודם כל, זה שמע בני, מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. 2. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת. ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להכתיב לאדם. וכן אמרו רבותינו ז"ל, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, שנאמר, אסר כעס מלבבך, מלבך, ועבר רעה מבשריך, ואין רעה אלא גיהנום, שנאמר וגם רשע ליום רעה. 3. וכאשר תנצא מן הכעס, תעלה על בך מידת הענווה, שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות, שנאמר, עקב ענווה יראת השם. ובעבור הענווה, תעלה על לבך מידת העירה, כי תיתן לבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך, ושאתה הרמה ותולעה בחייך, ואף כי במותיך, ולפני מי אתה דין נתן דין בחשבון, לפני מלך הכבוד, שנאמר, הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי ליבות בני האדם, שנאמר, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא נועם השם. וכאשר תחשוב את כל אלו, תירא מבורך ותשמר מן החטא, ובמידות האלו תהיה שמח בחלקך, וכאשר תתנהג במידת הענווה, להתבושש מכל אדם, ותתפחד מנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה, וזיף ועודה, וחיי העולם הבא. סעיף 6. ואתה בנידה, וראה, כי המתגאה בליבו על הבריות, מורד הוא במלכות שמיים, כי הוא מתפאר הוא בלבוש מלכות שמיים, שנאמר, המלך גאות לבש גומר. זאת אומרת, לא להתגאות על אף אחד, כי שום דבר לא שייך לנו, הכל זה מתנות. אבל במה כן התגאה לב האדם? סעיף 7. אם באושר השם, מורישו מעשיר. ואם בכבוד, הלא לאלוקים הוא, שנאמר, והאושר והכבוד לפניך. ואיך מתפאר בכבוד קונו? אם מתפאר בחוכמה, מסיר שפה לנאמנים, בטעם זקנים מכך נמצא, הכל שווה לפני המקום, כי באפו משפיל גאים, וברצונו מרגיע השפילין. לכן השפל עצמך, וינצאיך המקום. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אין לנו במה להתגאות, כאילו להתגאות, בשום דבר, כי זה הכל מתנות, ובשבילו, נמצא הכל שווה לפני המקום. סעיף 8. על כן אפרש לך איך תתנהג תמיד. איך תתנהג במידת הענווה, ללכת בתמיד. כל דבריך יהיו בנחת, וראשך יהיה כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ, ולבך למעלה. ואל תאבד לפני אדם בדברך עמו, וכל אדם יהיה גדול מעיניך בעיניך. ואם חכם או עשיר, הוא עליך לכבדו. ואם רשו, ואתה עשיר, או חכם מנו, חשור בלבך, כי אתה חייב ממנו, והוא זכה ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג, ואתה מזיד. סעיף 9. בכל דבריך ומעשיך ומחשבתיך בכל עת. חשוב בלבך כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, בשכינתו עליך, כי כבודו מלא העולם. ודבריך יהיו בהמה ובהירה כעבד העומד לפני רבו. סעיף 10. תתבייש מכל אדם, ואם יקרח האיש אל תלנו בכל רם, רק בנחת כעומד לפני רבו. משום דבר איתך, תחשוב שאתה עומד מול אבא שלך, כמו שאנחנו לא צועקים על ההורים שלנו, אנחנו לא צועקים על הרבנים שלנו, אנחנו גם לא צועקים על אף בן אדם. והווה זהיר לקרוא בתורה תמיד, שתוכל לקיימה, וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למטה, אם יש בו דבר שתוכל לקיימו, ותפשפש במעשיך בבוקר ובערב, ובזה יהיה כל ימיך בתשובה. ועשר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה, ואכן לבך לפני המקום ברוך הוא, בתאר רעיוניך, וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. תחשוב, לפני שאתה מדבר, לא חייב לרוץ את התשובות. תמיד בנחת, וכן תעשה כל ימי חייך, סעיף 13, וכן תעשה כל ימי חיי הבלך, בכל דבר ודבר, ולא תחטא, ובזה יהיה דבריך ומעשיך, ומשאבותיך ישרים, ותפילתך תהיה זכה, וברה, ונקייה, ומכוונת, ומקובלת לפני המקום, ברוך הוא. שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. סעיף אחרון 14, תקרא האיגרת הזאת פעם אחת בשבוע, ולא תפחות, לקיימה ולך בתמיד, אחר השם יתברך, למען תצליח בכל דרכיך, ותזכה לעולם הבא, הצפון לצדיקים, ובכל יום שתקראנה, יענוך מן השמיים, כאשר יעלה ליבך לשאול עד עולם אמן סלע. ועכשיו אני רוצה לעבור לטיפה יותר פירוט, איך הספר של הרב שניאור אשכנזי, 14 כוסות תה בשבוע. אז למדנו שכל מי שכועס, בעצם הוא נמצא בגיהנום. ואנחנו לא רוצים להיות בגיהנום. הוא נתן לו גם עצות טובות הרמב"ן. עכשיו בוא נקשיב לעצות טובות של הרב שניאור אסקנדי, מפירושים של החסידות, על מה זה כעס ואיך מתמודדים עם כעס. אז כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת ויכולים להזדהות איתה. לפעמים, אתה יודע, אם תוך כדי נהיגה בכביש, פתאום מישהו מגיח בפרעות, נוהג במהירות מטורפת וחותך אותך. לפעמים הוא מצריך פה גם איזה פיפ פיפ, איזה צפירה מטריסה, למקרה שלא שמת לב, שהוא כמעט הרג אותך. אסור שיברח, כי הוא לא קרה דבר. אתה חותר למגע עם העבריין הזה, אתה מעדק את הידיים על ההגה, והגוף מתגייס למלחמה, הפרצוף נהיה אדום, הלב עולם בחוזקה, וצעקות נפלטות, אתה כועס, או-הו, כמה שאנחנו כועסים. כמה שאנחנו כועסים על זה שהוא חתך אותנו בכביש. או, כולם מכירים את ההרגשה שאני מתקשר לנציג שירות לקוחות, וצועק עליה בגלל איזשהו חיוב מיותר של 50 דולר, וככה מגיבים שסוף סוף שאתה כועס פתאום, שאתה לא יודע, אתה סוף סוף מתיישב לשתות קפה 5 דקות ולא נשאר חלב, ומישהו מבנה הבית לא חשב על הזולת. מבין כל מצבי הרוח השליליים שאנשים מבקשים להיפטר מהם, הכעס הוא מהדחפים המסוכנים ביותר. הכעס הוא כוח הרס וחורבן שגוזל מאיתנו את שיקול הדעת ומסמם אותנו לגמרי. חכמנו בתלמוד בבלי אמרו ככה: כל הכועס חוכמתו מסתלקת ממנו. ופתגם עממי אומר: את מה שהאהבה בונה הכעס הורס. הזעם משתק את הבקרה העצמית ופורץ הדרך לתגובה קיצונית ומסוכנת שעלולה להידרדר במהירות להתפרצות בלתי נשלטת. לחיות עם כעס זה כמו לנהוג מתוך שקרות. בשני המצבים איננו שולטים בתגובות ובצעדים שננקוט. כושר השיפוט שלנו לקוי ומערכת הבקרה יוצאת משליטה. מצד שני, זה יהיה פתרון ממש שטחי להתעלם מהכעס, זה פשוט לשתוק. התרכזות היא איתות חשוב על משהו שמאוד מאוד מאוד מציק לנו בפנים. הכעס הוא ביטוי חיצוני לכאב או לפגיעה. אפילו ישנים ששוכבים בתוך הלב ודורשים טיפול, אפילו דברים ישנים שדורש טיפול, ואם לא נטפל בזה או נפוק אותם החוצה בשלב מוקדם או מאוחר, הם עלולים לפרוץ בהמשך בצורה חמורה ומסוכנת הרבה יותר. אז מה עושים עם מבנה רגשי בעייתי? זה הלב שלכם, אתם תחליטו. כדי לטפל בכעס, צריך לטפל בכעס, צריכים להיות אמיצים, ולהתחיל משינוי התפיסה העצמית. אנחנו מסוגלים לשלוט ברגשות שלנו. מה שמיוחד אותנו, את המין האנושי, בניגוד לצומח, לדומם, ובטח של העולם החי, מה שמאחד אותנו מכל היצורים החיים על פני הגלובוס, זה שאנחנו יכולים כן לשלוט בדחפים האוטומטיים. לתגובה, ולכן השם ברא לנו שכל, לטובת תגובות להגיב הגיוני ושקול. חכמנו מצביעים על כך שאדם הוא היצור היחיד בטבע שצועד זקוף על שתי רגליים. כל שאר החיות הן הולכות כמובן על 4. הדבר, למה על 4? כי הלב והראש שלנו לא שווה באותו מידה. נגיד אם אתה הולך על 4, אם אתה כלב, אז אתה הולך על 4, אז הגובה של הלב שלך והמוח שלך זה אותו גובה. אבל בן אדם, הראש שלו הוא למעלה, הלב למטה, אנחנו הולכים על 2, הראש הוא גבוה, הראש שלנו גבוה מהלב, ולכן הרציו תמיד מעל האמוציו. האדם ניחם ביכולת להפעיל את מערכת השליטה התבונית ולשלוט באינסטינקטים הטבעיים שבו. משפט חד שאומר הכל, מובא בספר התניה. זה ספר היסוד של חסידות חב"ד, בפרק י' ב', אומר בעל התניה כזה דבר. מביא ציטוט. כל אחד יכול ברצונו שבמוחו למשול ברוח התאווה בליבו. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שאפשרי, שהכל אפשרי, אנחנו יכולים לשלוט על הלב. אנחנו בעלי הבית על מה שקורה בלב שלנו, והכעס לא יתפרץ החוצה אם לא נפתח לו את הדלת. קודם כל לתפוס מרחק, כמה טכניות פרקטיות שיעזרו לנו להתמודד ברגע האמת כשאדם מתחיל לטפס לנו לראש. קודם כל מודעות עצמית. עליי להגיד לעצמי, ברור שישים לב שאני עכשיו במות של עצבים, לעתים אנחנו פועלים כל כך מהר עד שאנחנו לא מבחינים אפילו במה שקורה איתנו. רגע, לעצור, לחשוב, לנשום. אנחנו מסתחררים ומתלהמים ולא מבינים שהגענו לקצה הצוק, על שפת התהום. הדבר הראשון, לעשות היכרות עם הכעס, הוא פשוט לומר לעצמנו, אני עצבני עכשיו, אני ממש רוצה להחטיף למישהו. שאתם מרגישים את ההרגשה הזאת, שאתם עצבניים, כל אחד יודע איך הוא מרגיש שהוא עצבני. רגע, לנשום, לתפוס מחק, רגע, להמתין. קודם כל להיות מודע לזה. לשים לב שאתה במצב של כעס. אחר כך, העצה המיידית הטובה ביותר היא צינון. פשוט לסגור את הפה ולמשך זמן קצוב, לא לומר או לעשות דבר. זה הזמן לתפוס מרחק ממי או ממה שהרגיז אותנו, ולמצוא הסחות דעת, לחשוב על דוב הקוטב, לחשוב על ילדים קטנים, ולהשיח את עצמך, להשיח דעת. כך שבניגוד לתחף הכעסני לפעול מהר, ומיד עם כל העוצמה, הטיפול בכעס תובע לעשות את ההפך הגמור. לקחת את הזמן ולא לעשות כלום. שקט. עכשיו מסיחים את הדעת. הדלק כמובן שמניע את הכעס הוא הדיבורים. הזוהמים על הנושא המרגיז. לטחון אותו שוב ושוב. אנחנו רק מלעיטים את עצמנו ומוסיפים עוד קיסם למדורה. לכן, ככל שנשתוק, מנסה בכוח לחשוב על נושאים אחרים, ניקח מהכעס את החמצן שהוא זקוק לו, והוא ידעך מאליו. לשתוק, חברים, מאוד מאוד חשוב, בזמן, אם אתם מרגישים כועסים, לשתוק. באמת, באמת. ביחס למשך זמן הצינון, מסתבר שהעצה של סבתא דבורה, תספור עד 10 ותירגע, זה כן, די בכיוון. אבל לא באמת לגמרי. היו מחכמנו שהציעו לקחת פסק זמן של 60 דקות, לשתוק 60 דקות. ואז יש תצטו של רבי יהודה החסיד, שהוא היה מגדולי חכמי אשכנז לפני כ-600 שנה בערך, שלעולם לא מאכזבת. בחיבור החשוב שלו, בספר שלו, ספר חסידים, הוא מציע לא להביע כעס לפני שעובר לילה שלם. לא פחות, למרות שהאינסטינקט לפעול מיד כשאדם רותח, ננשום עמוק, נבצע פעולות מרגיעות של הכנה לשינה, ניכנס למיטה ונניח לדברים הבוערים מחר בבוקר. זאת עצת זהב שאי אפשר להפריז ביעילות שלה. אחרי שחלף לילה שלם ועיר הבוקר חדש, פתאום אנחנו סוגלים לשוחח בצורה שקולה ורגועה על מה שרק אתמול גרמנו לנו להשתולל בלי שליטה. כך או כך, אם זה לספור עד 10 או 60 או עד שיעלה הבוקר, רק כשחלף פרק זמן מפרצות הראשונית, ואנחנו חשים מסוגלים לנהל שיחה הגיונית. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי לכל בן אדם. יש בן אדם שצריך 60 שניות, יש בן אדם שצריך 60 דקות, ויש בן אדם שצריך 60 שעות. כל אחד באינדיבידואל שלו, אבל שאתה לא מרגיש שאתה רגוע, ושאתה מסוגל לנהל שיחה הגיונית ורגועה עם הבן אדם, אל תנהל שיחה, תשתוק. וכך נרוויח פעמיים. גם נוכל לטפל בבעיה שהרגיזה אותנו, בלי להדחיק אותה או לטטר את קיומה מתחת לשטיח, וגם נעשה את זה בצורה עניינית ופרודוקטיבית, שתוכל באמת להביא את הפתרון, ולא לראות מהמותן ולסבך את המצב עוד יותר. כן, כשאנחנו גם כועסים, אנחנו לא, שוב אמרנו מחשבה, איך אמרנו שאנחנו כועסים? שהמחשבה, אנחנו נהיים טיפשים ממש. כל הכועס, חוכמתו מסתלקת ממנו, אז אם אתה רוצה לטפל בבעיה, טפל בה בחוכמה. אז תירגע, ותתחיל לחשוב, תחשוב איך אתה מטפל בבעיה, לא לטטה את זה מתחת לשטיח, ואם אתה כועס עם מישהו ואתה מתנגש עם מישהו, אז אתם שכן חסנים במשחקי אגו, והבעיה לא נפטרת. זה פשוט נכנס להתנגשות ומשחקי דווקא, אז שתוק. ולא משנה כמה, עד שאתה, כל אחד אינדיבידואלי, עד שאתה מרגיש שאתה יכול לנהל שיחה בלי לכעוס, בלי שזה עוד פעם יכניס אותך לנושא הזה. קחו עוד פטנט בדוק, זה לבקש סליחה, להתנצל אם בכל זאת כעסנו, איבדנו את הראש ופגענו באנשים מסביב, נתגבר על הבושה, נבלע את האלבון ונתנצל כמו גדולים בפני מי שפגענו בו, בלי מלמולים וגמגומים, נתייחס באומץ למעשה שעשינו, נביע חרטה ונבקש סליחה. בקשת הסליחה נושא תועלת כפולה. קודם כל, היא פותרת את הריב שהיא תורמת תוצאה מתפרצות כעס, אך לא פחות חשוב, מונים התפרצויות דומות בעתיד. הידיעה העקרונית שאם ייחשל ונתפרץ בצורה לא מבוקרת, נצטרך להשפיל את עצמנו ולגשת ולבקש סליחה, היא עצמה תעזור למנוע מלכתחילה את פרצאות הזעם. אז זה שתי דברים. קודם כל, לבקש סליחה. לא על, על זה שפגעת, מן הסתם אם אתה כועס ואתם חל צורק על השני, אז בטח שמישהו פה פגעת בצד השני, פגעת באשתך, פגעת בזוגות, בצד השני נפגע. תבקש סליחה. אמיתי, על זה שפגעת וזרקת מילים לא במקום, צריך לבקש סליחה. דבר שני, ברגע שהתחייבת על עצמך שפעם באה שאתה כועס, אתה תבקש סליחה, אז אתה פחות תרצה להשפיל את עצמך ולבקש סליחה פעם הבאה. אז פעם באה שאתה תיכעס, אז זה כזה משהו, זה כמו סוג של עונש עצמי כזה. אז אם נתנצל, ננצל. עד עכשיו, אצלנו משככי כאבים נגד כעס, אבל עכשיו אני אתן לכם עצה טובה שזה אנטיביוטיקה של כעס, ותפתור את הבעיה מהיסוד. במשפט אחד, זה ראייה חיובית על המצב. צריך לראות שכל, הכל, הכל לטובה. אין רע, יורד מלמעלה. ראייה שונה של האירועים, מתוך מבט מאמין בחיובי יותר, היא אחד הדרכים החזקות ביותר לשיקוך ונטרול כעס. מול התגובה האוטומטית של עצבים וכעס, נצאו לצייר קו נדיב של מחשבה כלפי הסיטואציה שהתרחשה. במקום להערר במה שכל כך מעצבן ומטריף כאן, תחשבו אחרת. אולי הרגע הזה עתיד להתברר בעתיד דווקא כמשהו חיובי. או אולי זה בעצם סוג של שעון מעורר עבורי, שנשלח ישירות מהבורא האוהב בשמיים, במגמה לאותת לי לבדוק את מידת השליטה העצמית שלי, או את קווי האופי שצריכים תיקון אצלי. אולי? אולי זה... אולי זה שעון מעורר בשבילנו, שיש משהו רע אצלנו שאנחנו צריכים לתקן, או שזה זה, זה משהו, בטוח זה יהיה משהו חיובי בעתיד. מה אנחנו לומדים את זה? כך מספר התנ"ך. דוד המלך ברח מירושלים מאימת בנו המורד אבשלום, שניסה לחולל הפיכת חצר. בדרך השיגו אותו אנשי אבשלום וביזו את כבודו. נאמני המלך ביקשו לנקום ולהיפרע מהמורדים. אך דוד הרגיע אותם ואמר, כן, איך הוא, ציטוט, הנחו לו ויקלל, אולי יראה השם בעיני העי, וישיב השם לי טובה, תחת כללתו, היום הזה. הברנשים האלו, חשב דוד, נשלחו משמיים להציק לי, כדי לעורר אותי לתשובה ולדיכון עצמי. דוד העדיף עם כהן להפוך את הרגע הקשה לרגע מצמיח של לימוד מחדש על עצמו ועל נדרש ממנו, במקום להעניק תשומת לב מיותרת לעיר שערה, שבחר להכיב לו. אל תיתנו לכעס לשלוט בכם ולסחוף אתכם לתגובות רגשיות ולמעשים שאחר כך תתחרטו עליהם. כמה שזה נראה קשה, יש לנו את היכולת לשלוט בכעס ולרסן אותו. ואם כבר נקלענו לסיטואציה מרגיזה, פשוט נשתוק ולא נעשה כלום למשך זמן קצוב. והכי טוב, נשאר על זה בלילה ובבוקר, הכל ייראה אחרת בעזרת השם. אז ככה, אז אנחנו בני אדם, לא חיות, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד, להשתלט, שהמוח יהיה שליט על הלב בעזרת השם. עכשיו עוד איזשהו עצה קטנה שיש לי אליכם, שזה רב פעם נתן לי והיא ממש ממש טובה. אז קודם כל, הדבר הראשון, לגבר אסור להיות, אנחנו בגלל שלנו זה שיעור לגברים, לגבר אסור להיות רעב. כשגבר רעב הוא עצבני, לעולם אל תבואו רעבים הביתה. תאכלו משהו קטן לפני, אם האישה מכינה לכם אוכל או משהו, כל הזמן, לא לבוא עצבני הביתה. מאוד מאוד חשוב. לא לבוא רעב הביתה. רעב, גבר, שווה עצבני. עוד משהו, שאם אתם מרגישים כן עצבניים, תייחדו לכם איזשהו בגד. ותגידו לאשתך אפילו, הנה זה בגד מיוחד, חולצה אדומה, שאם אני נובש אותה זה אומר שאני עצבני, תתרחקי ממני בבקשה. וגם אתה, ברגע שאתה תלבש את הבגד, זה יעשה לך איזשהו אפקט, שתבין שאתה עצבני, וגם את שתלך לבוש את הבגד הזה, את החולצה הזאת, אז זה כבר, עד שתגיע לארון, ועד שתתלבש, ותגיד זה וזה, אתה כבר עדיף לך להירגע, ואתה בדרך כלל נרגע יותר מהר, אז זה גם עצת זהב, לך בגד שנקרא בגד עצבים. זהו, זה אחלה עצה לשלום בית, בעזרת השם, שנזכה להרבה שלום בית, ונזכה לשלוט על המוח שלנו, לשלוט על הלב, וזהו. מי שיש לו שאלות, מוזמן לשאול עכשיו.